لا لا انقر مش هفسكات حشمان. ראינו בשבוע שעבר את המתחם של האהבה, ראינו את המתחם של האהבה שכולל את מצוות תפילין ומזוזה מצד אחד בפרשה הראשונה, ואת מצוות ציצית מצד שני בפרשה השלישית, כשמכלול המצוות נמצאים בתווך, באמצע. ועמדנו שבוע שעבר על משמעותן של מצוות תפילין ומזוזה, על הזיקה שהן יוצרות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שמבטאות את הזיקה ואת הקשר העמוק של האדם שמרגיש את נוכחות השם התמידית, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, או אדם ששם מזוזה על פתח ביתו ובזה הוא מצהיר שהבית הזה שלו הוא בית השם, כן? אז זו הנקודה שבה המעטפת של האדם, אם תרצו, המעטפת הזאת של תפילין ומזוזה, דברים שאדם, תפילין, מזוזה וציצית, אני רואה גם את המזוזה כמעטפת, כן? כי כשכתוב בתורה, יעקב אבינו אומר, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה זה בגד ללבוש? אז בגד ללבוש זה לא רק הבגדים, זה גם בגדים, אבל בגד ללבוש זה גם המעטפת הרחבה יותר של המסגרת של הבית, קורת הגג, גם היא חלק מהבגד ללבוש, כן? ולכן, לחם לאכול ובגד ללבוש זה הדברים הבסיסיים, הבגד ללבוש זה המעטפת שעוטפת את האדם, זה תפילין, מזוזה, כן? ועכשיו אנחנו מגיעים אל הציצית. הציצית, משמעות המצווה, היא דבר יותר מסובך, לכאורה, מאשר התפילין והמזוזה. בתפילין ובמזוזה אנחנו מדברים בעיקר על תחושת הנוכחות האלוקית, כמו שאמרנו, ושם תפילין ומזוזה זה חפצי קדושה. שם נמצא דבר השם, שם נמצא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שם נמצא והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך והיה אם שמוע תשמעו, שם מדובר בתפילין ומזוזה, כן? שם נמצאים דבר השם, ואדם מתקשט כביכול בתורה, בקדוש ברוך הוא, כפי שכבר הסברנו את כל זה. בציצית זה חפצי מצווה, אין כאן קדושה. ציצית במובנה הטהור זה לא כמו שאנחנו נוהגים היום, זה הבגד הטבעי, זה בגד רגיל. אדם לובש בגד, והבגד הזה הוא, יש בו ארבע כנפות, הוא מטיל לתוכו ציצית. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות סוצותך אשר תחסה בה. וכיום בעולם המודרני אנחנו לא לובשים בגדים שבאופן טבעי הם ארבע כנפות. מה שעד היום קיים, אם תסתכלו מעבר לעולם המודרני, כן, בעולמות של, תראו קצת במזרח אסיה, באפריקה, יש עדיין אנשים, אפשר לראות את זה, תראו יהודי אתיופיה היום, תראו קצת הודים, אצל כל מיני זה, יש כל מיני סדינים כאלה של מין שכמיות כאלה שלובשים, שהם בני ארבע כנפות. על זה, על הבגד הזה דיברה התורה בצורה טבעית. היום אין לנו בגד טבעי כזה, אז אנחנו מייצרים בגדים מלאכותיים. זו אותה ציצית שאנחנו לובשים, שהיא בכלל בעצם לולי המצווה לא היינו לובשים את הבגד הזה. מי היה לובש בגד כזה היום לולי המצווה? בגלל המצווה אנחנו לובשים אותה. נדמה לי שכבר דיברנו על זה, שלכן הרבה פוסקים אומרים שהיום לא לברך על ציצית, על תלית קטן, ולברך רק כשמתעטבים בתלית, ולפתור בזה את הציצית, ומי שלא מתעטב בתלית יעשה כהבנתו. אני אישית לא הייתי מברך, אבל אתם תעשו כפי הבנתכם. אז זו הנקודה, זו המשמעות של ציצית. אז מדובר בבגד רגיל, שפתאום טילים לתוכו ארבע כנפות של ציצית, ונתנו על ציצית הכנף תלתחלת, ופה יש לנו מצווה. מה המשמעות המצווה? מה בעצם אומרת לנו המצווה הזאת? כאן נדמה לי שצריך לנסות לראות מה אומרים, קודם כל מה אומרים הפסוקים. ולאור הפסוקים אני הייתי מבקש היום קצת לשוטט במדרשי חז"ל על מצוות ציצית, ולראות כיצד המדרשים האלה ראו את המצווה הזאת, ומתוך זה אני מקווה שנוכל לגבש איזו תפיסה מסוימת לגבי מצוות ציצית. כתוב בתורה, כן? דבר בני ישראל ומתן להם ועשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם דורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית, כן, תשימו פתיל תחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותו. כל את הפסוקים האלה, כן, מפתח תפיסה, שאם יש ציצית, כן, ואם יש בציצית, והיום, ברוך השם, לפחות חלק טוענים שנמצא פתיל תחלת האמיתי, ולכן מי ש... זה, אני לא, גם זה אני לא אומר לכם כרגע עשו, לא עשו, אתם יודעים שיש כאלה שעושים, כאלה שלא עושים, כל אחד יבחר לו את, את עמדתו בעניין הזה. אבל כתוב בתורה, וראיתם אותו, את מה תראו? את פתיל התכלת, כן? וסחבתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. והרושם המתקבל מן הפסוקים, שברגע שיש לאדם ציצית, והוא מסתכל עליה, הוא נזכר בכל המצוות ועושה אותן, ובעצם חייו של אדם כזה שיש לו ציצית, שהוא רואה בה את פתיל התכלת, יש לו איזה תעודת ביטוח. נכון? כך נראה מהפסוקים. אתה מבוטח, אתה מוגן, כי אתה תראה את פתיל התכלת, אתה תזכור את כל מצוות השם, אתה תעשה אותן, והכי טוב. יש לכם ספק בזה? אין ספק, נכון?
כן.
יש לך ספק או לא?
יש ספק.
לי יש. לך יש, למה?
כי הם מתרגלים לזה, זה לא...
מה?
מתרגלים לזה.
אני, תרשה לי להתנסח בצורה קצת שונה ממך, כן? החיים מראים לי שזה לא עובד. עם כל הכבוד לפסוקי התורה, במציאות אנחנו רואים, אנחנו מכירים כולנו עם ציציות, נכון? כן? אנחנו מדי פעם... לא נזכרים במצוות. מדי פעם אנחנו שוכחים לעשות משהו. כן? לי יש תחלת. בסדר? וגם אני לפעמים שוכח. משתדל לא לשכוח, אבל לפעמים שוכחים. נכון? זה קורה? אתה מכיר כמה אנשים שיש להם תחלת שלפעמים שוכחים? יש. לכן המציאות היא לא כך פשוטה. ואז עוד יותר זה אומר דורשני. אם כך, מה משמעות המצווה הזאת? זאת שאלת המפתח שאני רוצה לנסות לברר אותה. ואני רוצה לנסות לברר אותה באמצעות סדרת מדרשים שמופיעה בגמרא במסכת מנחות דף מ"ג עמוד ב'. יש סדרה של מדרשים שעוסקים בדרשות על הפסוק הזה, וראיתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. את הפסוק הזה באים חז"ל ודורשים. אני אתן לכם רק את הדוגמה הראשונה של המדרשים סביב העניין הזה, ואני ממליץ לכם, לא נעסוק כאן בכל המדרשים, מי שירצה מוזמן לעשות את זה. אולי לפני שאני מדבר על המדרשים, אני אגיד לכם את המדרש שאומר פחות או יותר את מה שאמרנו קודם, אני רק אגיד ככה. יש מדרש שאומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, זה כל האלמנטים שדיברנו עליהם, כן? הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ואומר, חונה מלאך השם סביב לרעב ויחלצם. הנה הקדוש ברוך הוא חונה סביב לרעב, והוא מחלץ אותם מכל הצרות שבעולם, ואנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד. השאלה, מה המשמעות של זה? וכאן אני אומר, בוא ניגש, אני אקח רק שתיים, שלוש דוגמאות של מדרשים, שבעצם אני רוצה מתוכם לצאת ולפתח איזושהי תזה מסוימת. מדרש אחד אומר, וראיתם אותו וזכרת, ראה מצווה זו, וזכור מצווה אחרת התלויה בו. ואיזו זו? זו קריאת שמה. דתנן, ממתי קוראים את שמה בשחרית? מי שיכיר בין תכלת ללבן. בואו נבין מה שנאמר כאן. זה מדרש. בתורה כתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. בתורה מה שכתוב, תראה את פתיל התכלת, תזכור את כל מצוות השם ותעשה אותה. מה אומר המדרש? תראה את פתיל התכלת, מה תזכור? ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בה. אז מה תזכור? מצווה אחת בלבד. שימו לב היטב, שפה קורה, מתרחשת תופעה שהיא בכיוון ההפוך ממה שמקובל בכלל, בדרך כלל, ביחס שהם כתובים למדרשים. ביחס שבין הכתוב לבין המדרש, בדרך כלל, הכתוב אומר X, והמדרש אומר, כן, מרחיב, לוקח איזה נקודה, והמדרש בא ונותן לנו משהו הרבה יותר פומפוזי, משהו ענק, וכן מתחיל לספר, לפתח את הסיפור, נכון? זה בדרך כלל מעשה המדרש. פה המדרש עושה את המעשה ההפוך ממה שמקובל. התורה אומרת, וזכרתם את כל מצוות השם, נכון? בא המדרש שאומר, תזכור מצווה אחרת. רק אחת. ומהי אותה מצווה שנזכרים? קריאת שמע. אתה מסתכל על התחלת, אתה נזכר בקריאת שמע. אתם מבינים איך נזכרים מהתחלת? למה כשרואים תפתיל התחלת, נזכרים בקריאת שמע?
כי שמנו אותו בקריאת שמע.
איך?
כי זה מופיע בקריאת שמע.
כי זה מופיע בקריאת שמע. טוב, מעניין. קודם כל זה מופיע בקריאת שמע. אז ודאי, תאמין לי שאם הסוגיה הייתה כותבת כמוך, הייתי איכשהו מבין את זה. כן? אבל הסוגיה אומרת משהו אחר. אתם יודעים איך הסוגיה אומרת? איך נזכרים בקריאת שמע? אומרת הסוגיה ככה. אתה רואה פתילת חנלת, ואז מחשבתך משוטטת. לאן היא משוטטת? שפעם כשהיית בכיתה א', למדת עם הרבה שלך משניות מסכת ברכות. ואז פתאום אתה נזכר שבמשניות מסכת ברכות כתוב, ממתי קורא נשמע בשחרית, מי שיקיר בין תחלת ללבן. כיוון שאתה רואה את התחלת, אתה נזכר באותה משנה במסכת ברכות שכתוב, מי שיקיר בין תחלת ללבן, ועל זה מדבר על זמן קריאת שמע, ממילא נזכרת במצוות קריאת שמע. אתם שמים לב, זה לא אומר שאתה תזכר בקריאת שמע כי ציצית מזכירה לי את קריאת שמע, כי קריאת שמע, פרשת ציצית היא חלק מקריאת שמע. לא. ציצית מזכירה לך את קריאת שמע, כי עם ציצית אתה הולך אל המשנה במסכת ברכות, ושם אתה נזכר באותה משנה ספציפית, ומזה אתה נזכר בקריאת שמע. אני לא יודע כמה מכם חוו את החוויה הזאת של על ידי התבוננות בפתיל התחלת, נזכרו במצוות קריאת שמע, בנתיב הזה שחזל סללו לנו. אני יכול להגיד לכם שאני עושה את הנתיב הזה רק כשאני מלמד. זאת אומרת, בחיים זה לא קורה לי, רק מתוך הלימוד זה קורה. כן? זאת אומרת שזה, גם המדרש הזה, מעבר לעובדה שהוא מצמצם את מה שכתוב בתורה. כן? אבל המהלך שהוא נותן הוא מהלך מאוד לא פשוט. וניתן אולי עוד מדרש אחד, רק בשביל שזה ונסתפק בו. עוד מדרש אחד. תניא אידך, וראיתם אותו וזכרתם, ראה מצווה זו, וזכור מצווה אחרת הסמוכה לה, ואיזו זו, זו מצוות כלאיים. תכתיב לו, תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך. אז כאן באים כבר למשהו אחר. עוד פעם, קודם כל העיקרון אותו עיקרון. דהיינו, לצמצם את מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, וזכרתם את כל מצוות השם, בו הוא בא להזכיר לנו מצווה אחרת, לא את מצוות קריאת שמע, אלא מצוות כלאיים. אדם מסתכל בפתיל התחלת, ופתאום נזכר במצוות כלאיים. אז פה יש לי בעיה כפולה. מילא שאני, לפני כן אמרו לי, תסתכל בפתיל התחלת, תזכור את מצוות קריאת שמע, אז הרווחתי משהו, מצוות קריאת שמע היא מצווה חשובה. איך אני יודע שהיא מצווה חשובה? שהרי אנחנו עסוקים בה מתחילת שנה ועד עכשיו, נכון? אנחנו כל הזמן עסוקים במצוות קריאת שמע. אני מזכיר לכולנו את הכותרת הראשית. אמנם עסקנו בתוך כדי הדברים בהרבה מאוד נושאים, באהבת השם ואמונה ואיחוד ותלמוד וכו'. כל הדברים האלה מאוד חשובים, אבל בל נשכח שנקודת המוצא שלנו היא מצוות קריאת שמע. אז לפחות כשאני נזכר בדבר הזה, נזכר ביסודות הדת, ביסודות האמונה, בכל מיני דברים. פה אומרים לי, תדמה, תסתכל על מצוות ציצית, תזכר במצוות כלאיים. ואני שואל, מה כל כך חשוב, מה כל כך מרכזי במצוות כלאיים, למה זה? ואם אני זכר במצוות כלאיים, מה יקרה? אז מה? למה זה כל כך חשוב? מה, מצוות כלאיים היא כזאת, היא אחד מאבני היסוד של ההלכה? אז ברור לי שכל מצווה יש בה חשיבות, אין סוף. אבל ודאי וודאי, אם אומרים לי, תעשה מצווה אחת בשביל לזכור את מה, את מצוות כלאיים? נו. איך אני נזכר, כשאני רואה את הציצית, איך אני נזכר במצוות כלאיים? קרה לכם פעם שראיתם ציצית, נזכרתם במצוות כלאיים? ראיתם פתילת, נזכרתם בכלאיים? גם זה לא קורה. אבל איך זה קורה בתיאור התלמודי, בתיאור של הש"ס? זה קורה בזה שאתה מסתכל פתילת חלת, אתה אומר, למה בעצם בכלל יש לי ציצית? אז אני אומר, בעצם אני, יש לי ציצית, כי בתורה כתובה פרשת ציצית. איפה כתובה פרשת ציצית בתורה? אז היא כתובה פעם אחת פרשת שלח לך, ושם זה לא אומר לי שום דבר על כלאיים, אבל נזכר, זה כתובה גם בפרשת כי תצא, בספר דברים, היא מצויה שם. ובפרשת כי תצא שם כתוב, דרשינן סמוכים, לא תלבש, שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. גדילים, תעשה לך לבא, כנפות וזכר, שאולי תעשה בה. נזכרתי, מוצאת כליים. זאת אומרת, גם זה הזיכרון לא פשוט, ואני שואל גם, לא מבין מה הערך הזה בזיכרון של המצווה הזו.
בגלל שהבגד הוא כלאיים, אז יש כאילו חשש שיהיה...
אוקיי, בסדר, אני מבין שאני נזכר מזה, אני מסכים איתך לגמרי, רק שואל רק מה הערך בזה, כן? למה זה כל כך מרכזי? אגב, אתם יודעים שכלאיים בציצית מותרים, כן? בסדר, אבל לא... באופן עקרוני אני שואל כרגע, מה המשמעות של הדבר הזה? לכן נראה לי שבעצם כוונת חז"ל כאן היא באמת לתת לנו איזה מבט אחר על מהותה של מצווה ציצית. וכדי להגיע לנקודה הזאת, אני אקרא עוד מדרש, ובשלב זה הוא יהיה האחרון, ממש. להיום ודאי הוא יהיה האחרון, בעזרת השם אולי שבוע ונביא עוד כמה. אבל כרגע, רק להיום, כדי להתחיל לבנות את הדבר, אני רוצה לקרוא מדרש עכשיו, שהוא לכאורה מדרש פשוט, מובן לגמרי, אבל אני רוצה שננסה... קודם כל בואו, לפני שניגש למדרש, חשוב פה לבדוק. תראו, יש לנו את הפסוק. אני אומר שוב, הפסוק הנדרש הוא, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. האם יש מישהו שלא מבין את הפשט של הפסוק? מה אומר הפסוק? כולם מבינים את פשט הפסוק? תגיד לנו בכל מה אומר פשט הפסוק בצורה ברורה, כדי שכולם יהיו בטוחים.
תראו את הציצית, בעקבות זה תזכרו את כל מצוות השם, ובעקבות זה תעשו אותם.
תודה. כולם מסכימים לפירוש הזה, נכון? בסדר? יש הצעות אחרות? ציווי, מה? תסביר לי עכשיו, תסביר את הפסוק לך, בוא נראה.
אתם צריכים לראות את הציב ולהזכר מפות השם, לא שזה...
אז בוא ציווי על הזכירה. זה נשמע לך סביר? ממה נפשך אני אומר? אם יש ציווי לזכירה, למה צריך לראות את הציצית בשביל לצוות אותי לזכור? תגיד לי, תזכור את מוזרות השם, אפשר לצוות על זכור את אשר עשה לך המלאק, כן? אני לא צריך שם לעשות איזה משהו כדי לזכור, כן? יש מצווה לזכור, זכור את יום השבת לקדשו, כן? יש לנו הרבה מצוות זכירה בתורה. אם אתה אומר זאת מצוות זכירה את כל המצוות, אז תהיה מצוות זכירה את המצוות, כן? פה לא, זה לא מה שמשתמע מהפסוק. משתמע מהפסוק זה, אם תראו, תזכרו. ואם תזכרו, תעשו. זה לכאורה הפשט הפשוט בפסוק, כן? בסדר, אני מסכים שזה יביא לי זיכרון, אבל אתה יודע, זה אמרתי כבר, שזה נכון, יש לי את הבגד הזה עליי כל הזמן, ולא תמיד אני מצליח להיזכר, זאת השאלה, כן? עכשיו, בפסוק כתוב כך, בואו נראה מה עושה המדרש. אני קורא לכם עכשיו את המדרש האחרון שהבטחתי להיום. אומר המדרש, ותנא אידך, וראיתם אותו, וזכרתם ועשיתם. ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. מה אמר המדרש? מה אומר המדרש? מה שאתה אמרת, נכון? זה הפשט, נכון? מה חידש המדרש? לכאורה זה פשוט, נכון? הרי מדרש כשהוא אומר, אם באים חז"ל ודורשים, כן? הם לא... קשה לדבר על מדרש שאומר לי את מה שהפסוק אומר, הוא אומר לי אותו זה. אז זה כבר ידע, ראיתי את הפסוק. זה כל המדרש. וראיתם וזכרתם ועשיתם, ראייה מביאה על ידי זכירה, זכירה מביאה על ידי עשייה. כך הבנו את הפסוק. זה מה שאומר הפסוק. אם כן, לא חידשת לנו מאומה. אז מה אתם מציעים? מה מחדש הפסוק? מה מחדש המדרש?
אפשר לקרוא את הפסוק אחרת?
בשביל זה עשיתי את התרגיל לפני כן, והוכחתי שאין אפשרות לקרוא את הפסוק אחרת, ואני לא מציע לחפש דרכים אחרות לקרוא את הפסוק, כי לדעתי אין דרכים אחרות.
של עשיתם, של העשייה.
גם זה כתוב בפסוק. מה שנראה לי הוא, אם אני רוצה להסביר את המדרש, אני חושב שהחידוש של המדרש הוא במילים מביאה לידי. זה לא כתוב בפסוק. ראייה, זכירה, עשייה, כתוב בפסוק. מה שלא כתוב בפסוק, זה המילים, מילות הקישור, מביאה לידי. ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. בזה לא חידשתי כלום, רק קראתי לכם את המדרש, וראיתי, חיפשתי איפה המילים המחדשות במדרש, זה מה שעשיתי. והמילים הם מביאה לידי, זה עדיין לא אומר לי כלום, אני צריך להסביר את זה. ולדעתי, המשמעות של זה היא כזאת. שימו לב היטב לנקודה חשובה. אתם מכירים את הפסוק הזה? ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. זוכרים?
עשו את הבכורה.
כן. עכשיו, כשעשו בא לקחת את הבכורה, לקחת את נזיד העדשים מיעקב, התורה מתארת את זה בצורה כזאת של ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. מה עושים כשרוצים לומר, להביע על סיטואציה שבה דברים נעשים בלי להשקיע מחשבה, בלי להטריד את עצמך, בלי כלום, כן? כשיש לך רשימה של פעולות ככה, אחת אחרי השנייה, ויקום וילך, ויוכל ויש, ויקום וילך ויבז, פירושו של דבר, שעשיו זה בכלל לא הטריד אותו. הוא מכר את הבכורה, העיקר תן לו את נזיד העדשים, ולא מעניין אותו כלום. ואז לכן הוא אכל, שתה, קם, הלך, ביזה. במידה מסוימת, להבדיל כמובן, כן? כשהתורה אומרת לי, וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, בעצם מה היא אומרת לי? הרושם שמתקבל מפסוקי התורה הוא איזה מערכת אוטומטית. תראה, תזכור, תעשה. שכבר אמרנו שלכאורה המציאות לא כל כך מאששת את הדבר הזה. באים חז"ל ואומרים, לא אדוני, ראייה מביאה לידי זכירה. אם תרצו, חז"ל מכניסים את זה להילוך איתי. כן? slow motion. משהו שהולך לאט לאט. דהיינו, חז"ל מצביעים על כך שמדובר בתהליכים. ראייה מביאה לידי זכירה. זכירה מביאה לידי עשייה. פירוש הדבר, שמצווה ציצית היא מצווה שבעצם מזמנת לאדם את המערכת שעל פיה, כן? יש אפשרות בתהליכים מסוימים להגיע אל יעד מסוים. כיוון שמדובר בתהליכים, אז אני חוזר למדרשים הקודמים, התהליך לפעמים יכול להוביל אותך, כן? למצווה זו, או למצווה זו. אלה דוגמאות. כי כשמדובר בתהליך, אז מדובר בכל מיני תהליכים מסובכים. ורבותיי, הדבר היותר מרכזי, לא סתם מדובר בתהליך, אלא מדובר בתהליך אסוציאטיבי. והאסוציאציות של האדם, המחשבות של האדם, כשהן מפליגות, כן? לעולם לא נדע כיצד הן תגענה, לאיזה יעד הן תגענה. כי אדם חושב. ולפעמים דברים מובילים אותו לכאן, לפעמים דברים מובילים אותו לשם. זוהי מצווה ציצית. מצווה ציצית עיקרה בזה שיש לאדם, ברגע שהוא מתחבר אל הציצית, ברגע זה הוא מתחבר לאיזושהי מערכת שיכולה לייצר, כן? בתוך הבגד הטבעי, בתוך החיים השגרתיים, היומיומיים, כן? יכול אדם לעתים על ידי התבוננות, לפעמים בתהליכים, לפעמים יש אנשים שאצלם זה הולך פשוט וישר, ולפעמים יש אנשים ששם תהליכים קשים ומסורבלים ומסובכים, אבל זהו האתגר. במובן זה, הייתי אומר שיש בעולם, כן, באופן כללי, שני סוגים של אנשים, שתי קבוצות של אנשים. עכשיו, שלא נתבלבל, אני כרגע מציין את שתי הקבוצות הטהורות של האנשים, כן? מה שנקרא שתי קבוצות של אנשים, שיכול להיות שמעשית אין אף אדם שהוא כזה או כזה. כי האנושות נעה בין שני הדגמים האלה, אם תרצו, אם דגם אחד נמצא פה ודגם אחד נמצא פה, רוב האנושות נמצאת על הרצף שבין שני הדגמים שאני הולך להציב כרגע. כן? אבל אני מציב כרגע את שני הקצוות. ואני אקרא להם, ברשותכם, אנשי תפילין ומזוזה מצד אחד ואנשי ציצית מצד שני. אני חושב שהמבנה שבו בנויה קריאת שמע, בצורה הזאת, של תפילין ומזוזה וציצית, כשכל המצוות באמצע, זה בעצם המבנה של האנושות כולה. רוב האנושות נמצאת בספקטרום הזה, במרחב הזה, שבין שני הקצוות האלה. אנשי תפילין ומזוזה זה אנשים שכמו שאמרתי קודם, חיים את הנוכחות האלוקית, שיוויתי השם, נלדי תמיד, מרגישים את הנוכחות האלוקית בצורה אימננטית, בצורה יומיומית, בצורה מאוד מאוד קונקרטית, בצורה מאוד מאוד פלסטית, אם תרצו, הם חיים את פני השם. הם כל חייהם נעים סביב הקדוש ברוך הוא, הם רואים אותו, הם חיים אותו, הם חווים אותו. ויש אנשים, זה נקרא, לאנשים האלה נקרא להם אנשי תפילין ומזוזה, אנשי קודש, בסדר? ויש אנשים שהם אנשים נורמליים, אנשים נורמטיביים, יש להם בגדים רגילים, זה הבגד הרגיל, רק הוא שם לעצמו סימן על הבגד הרגיל כדי לזכור שיש לו משימה מיוחדת. הוא לא תמיד יזכור מהי המשימה, הוא לא תמיד ידע מה, כן? אבל יש לו איזה מין בגד מלכות. דיברנו על זה לא מזמן באחת השבתות, שציצית זה בעצם בגדי הכהונה של כנסת ישראל, של עם ישראל. יש לו, מה זה בגד כהונה? בגד שאומר אתה בתפקיד, יש לך משימה. לא תמיד אדם זוכר, לא תמיד אדם יודע, ורוב הזמן זה הבגד שלי, זה החיים שלי, ואדם חי לו את חייו. אבל גם אדם כזה שחי לו את החיים השגרתיים, היומיומיים, כן? הרגילים, לפעמים פתאום הוא תופס את עצמו ומפליג במחשבותיו ובדמיונותיו למקומות מסוימים. פתאום נזכר שיש קודש הבריחו בעולם. זה לא פשוט, לפעמים זה, כדי לזכר שיש קודש הבריחו בעולם, הוא עובר כל מיני תהליכים מסובכים. תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, כן? והתהליכים האלה תהליכים, גם את זה אני יכול לתאר לכם. אתם תלכו לשפת הים, ולפני שתכנסים למים, כן? תשבו לרגע אחד ותתבוננו, סתם תלכו להיום, עכשיו קר להיכנס למים. בקיץ הזה לצערי, בחורף הזה קיץ, זה קצת קשה, צריכים הרבה רחמי שמיים, הרבה סייעתא דשמיא שנזכה קצת לגשם. אבל תלכו לים, כן? ותתבוננו, כרגע לא בשביל לשחות, רק בשביל להתבונן. והרי המבט הזה על הים, על האין סוף של המים, על המרחב הגדול הזה, הוא משהו שנותן גם דרור, חופש, למבט האנושי. ברגע, הרבה תורות שחרור למיניהם אומרות לעשות דברים כאלה, לצאת לשם, למה הרבה יוגיסטים הולכים לשפת הים לעשות את זה? כי זה המקום שנותן את המרחב, נותן את הפתיחה. כן? ונותן את המבט הזה הרחב. ואדם פותח את האופקים שלו ופותח את המבט שלו. ואם הוא ייתן קצת ככה, ישחרר את עצמו מהכבלים, יתחיל להתבונן. ויכול להיות, לא תמיד, ואולי הרבה פעמים לא, אבל יכול להיות שביום מן הימים, כשהוא מתבונן בים, במרחבים האינסופיים של הים, הוא יראה בקצה הים, שפתאום שם, בקצה האופק, תחלת הים, כן, מתחברת ונושקת לתחלת השמיים, כן? זה מה שנקרא תחלת דומה לים, וים לרקיע, נכון? ואז פתאום מגיע לרקיע, דמה למעלה ממך, הוא מתחיל לחשוב, מה זה רקיע? מה זה קודש הבריחו? מה קורה בעולם? כן? ופתאום נזכר בכיסא הגבות, פתאום מבין את משמעותו, פתאום מבין את מקומו בעולם. אבל רבותיי, זו מצוות ציצית. מצוות ציצית היא מצווה שיש בה התהליכים האלה. ובעצם מה שאומרת לנו מצוות קריאת שמע, אם אני חוזר לעניין שלנו, אומרת לנו מצוות קריאת שמע, דעו לכם, דיברנו על ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, כן? זה ספר המדע, זוכרים? ספר המדע, כן? ומתוך זה באים אל ספר האהבה, וספר האהבה זה המערכת הקיומית, זה החיים בפועל, ובחיים בפועל יש מקום לכל סוגי האנושות, גם לאלה שהם ציצית תפילין ומזוזה מצד אחד, גם לאלה שהם ציצית מצד שני, וגם לכל הספקטרום באמצע. זהו ספר אהבה שבין ציצית תפילין ומזוזה, שמוע תשמעו אל כל מצוותיי ומצוות ציצית. כולם נקראים לעבוד את השם. מי שיצרו החיים יותר פשוטים, מי שזקוק למערכות יותר מסובכות, אסוציאטיביות ומסורבלות עד שהוא מגיע, אלה גם אלה נקראים לעבוד את השם. וכל אחד מאיתנו איפה נמצא, תעשו בעצמכם את החשבון, האם אתם נמצאים בקצה הזה, בקצה הזה, אי שם באמצע, ושאיפתו של האדם, אם תרצו, משימתו של האדם עלי אדמות, היא להתקדם תמיד כל החיים מהעמדה הזאת, כן, של אם תרצו מעמדת הציצית, אל עמדת התפילין והמזוזה. ולוואי ונזכה.